אורות מאת רבנו גאון ישראל וקדושו הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל בחלק הנקרא אורות התחייה פסקה ב' בעמוד מ"ט במהדורת מוסד הרב קוק. טוב, ובכן, אפשר לומר שההתחלה של הפרק, זה פרק די ארוך בפרק ב', אתם רואים, זה מסתרע על שני עמודים וחצי. זה כמין המשך של הפרק הראשון, הטבע מוצא את רדיעתו, כלומר את שליטתו, בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו, הפרטים אינם יותר חופשיים, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר, אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה יותר. האם שמתם לב לאיזה מילה שחזרה 5 פעמים? המילה יותר. המילה יותר. 5 פעמים חזרה בשורות הקצרות האלה. מה כוונת הרב? הרב בעצם פה מרחיב רעיון שנמצא ברמב״ם, אבל קצת מרכך אותו. זה בספר 8 פרקים, בפרק 8, שואל הרמב״ם, איך יכול להיות שמצד אחד יש בחירה חופשית לאדם, ומצד שני הקדוש ברוך הוא גזר על המצרים שישעבדו את בני ישראל. כלומר, המצרים הם בני אדם, הם חופשיים. אז אם הם חופשיים, אז איך אפשר להגיד עליהם מראש ועבדו ועינו אותם 400 שנה? איך יכול להיות? איפה הבחירה החופשית? מה התשובה של הרמב״ם? שיש בחירה חופשית לפרט, אך אין בחירה חופשית לכלל. זאת אומרת, היחיד יכול להחליט להשתתף או שלא להשתתף בשעבוד בני ישראל, ולכן הוא גם צריך לתת דין וחשבון על התנהגותו כיחיד. אבל האומה המצרית כאומה נגזר עליה שהיא תשעבד את ישראל. זה פחות או יותר מה שאומר הרמב״ם. אז תשאל השאלה, אם הייתה גזרה שהגרמנים יעשו שואה, אז נאמר שזה הכרחי. השאלה אם יש לנו ידיעה כזאת, אני לא בטוח. אבל לגבי המצרים זה מפורש בתורה. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. זה כתוב. לגבי היחיד, לא נגזר על מצרי פלוני שהוא ישעבד את ישראל, ולכן הוא צריך להיענש אם הוא שיעבד, ולקבל שכר אם יתנגד. עכשיו, אני לא יודע. אני אגיד יותר מזה. זה אפילו לא הנושא של הלימוד עכשיו. אני עכשיו מנסה להבין במאמצים רבים את דברי הרב קוק. עכשיו, כן.
הבחירה של האדם הפרטי כן משפיעה בסופו של דבר על הכלל. אם כל אדם פרטי לוקח
לעצמו, אתה שואל, אז מה יהיה אם כל אחד מהמצרים יחליט שלא לשעבד? אז יעבור לדור אחר או לאומה אחרת. המאורע חייב להיות, שיעבוד ישראל חייב להיות. כמה זמן? עם 4 דורות או 400 שנה? גם זה לא לגמרי ברור. אבל הקטגוריה הזאת של מאורע היסטורי זה חייב להיות. עכשיו, הרב חוזר על העיקרון הזה של הרמב״ם, אבל מעדן אותו. הרב לא אומר שהכלל כל כולו מחויב והפרט כל כולו חופשי. אלא הוא משמש במושג יותר. בואו נראה. הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. זה כמו הרמב״ם, אבל עם עידון מסוים. זאת אומרת, מכאן נרמז שלפי הרב יש גם לכלל איזושהי צורה של בחירה, ויש גם לפרט איזושהי צורה של הכרח. רדיעתו, פעם שלישית שאני מתרגם, שלטונו, שליטתו. כן? לרדות, זה הכוונה לשלוט. מה? הורדו, מתגת היה... כן, אז בואו נחזור עוד פעם למשפט. כלומר, הרב קוק מניח, וזה קשור לשיטתו הכוללת ביחס לבחירה החופשית, המושג של מה שנקרא הבחירה הכמוסה, שהוא מבאר בהרחבה באיגרת רשפ"ג, אחת האיגרות שהכי קשות להבנה בכתבי הרב קוק. כל מי שמעוניין לדעת מה דעת הרב קוק בנושא הבחירה החופשית, מוזמן ללמוד את אותה איגרת, ריש פג. כן. זה אגב האיגרת שבה הרב קוק מתעלה מעל ברסלב, כי הפסגה של ברסלב זה תורה ריש פג ב', ואילו כאן איגרת ריש פג, אז זה למעלה מריש פג ב'. טוב, ריש פג ב' זה דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו משהו רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בעוד איזה מעט טוב, שבאותו מעט הוא אינו רשע, הוא שהכתוב אומר, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו וכו'. כל מי שלא למד תורה ריש פג ב' בליקוטי מוהר"ן, צריך לעשות את זה עוד היום. זה יכול לשנות את החיים שלך, אז כדאי. כן, תורה ריש פג ב' בליקוטי מוהר"ן. הנה, פרסומת ברסלבית. אבל כאן אני עושה גם פרסומת לאיגרת ריש פג ג'. עכשיו, בכל מקרה, לפי הרב קוק, הבחירה החופשית מצויה במדרגה זאת או אחרת בכללות הבריאה. כלומר, בכל הבריאה כולה יש בחירה חופשית, בין בגלוי, בין באופן כמוס. לכן הרב לא יכול להתבטא כמו הרמב״ם, שהטבע שולט באופן מוחלט בכלל, והוא לגמרי חופשי בפרט, אלא הוא מוכרח, הרב לפי שיטתו מסביר שיש ממד מסוים של הכרח בכלל ויותר חופש בפרט. כן, בבקשה, אילן.
הטבע זה הגזרה האלוהית?
לא, הטבע זה לא הגזרה האלוהית, זה התפקוד ההכרחי. הקדוש ברוך הוא קבע, אבל לא גזרה על המאורע הפרטי הזה. למשל, כשתפוח נופל מן העץ, הוא לא נופל כי הקדוש ברוך הוא עכשיו החליט שהתפוח ייפול, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא קבע שיש חוקי הגרביטציה. בסדר? גרביטציה בגמטריה ניוטון. אולי, אם לא, צריך להוסיף מסה. אז הקדוש ברוך הוא קבע שיש חוקי הגרביטציה, ולכן התפוחים נופלים. המושג גזרה אלוהית שאתה משתמש בו, משמעותו שהקדוש ברוך הוא גזר על התפוח הזה שייפול, וזה לא נכון. אני לא יודע. יכול להיות. אני לא יודע. אני לומד את הרמב״ם, זה מה שאני יודע. טוב, ובכן, אני שוב חוזר למשפט של הרב קוק. הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. יש מדע שחוקר את זה, קוראים לזה מדע הסוציולוגיה. מה זה סוציולוגיה? זה חקר התפקוד של הציבורים האנושיים. כלומר, אתה יכול לצפות מראש את ההתנהגות של הציבור. 30 שנה מראש. איך אתה יכול? כי הציבור פועל על פי חוקיות. היחיד, מה הוא יעשה? זה אתה לא יכול לדעת. האם הוא ישתתף בזרם זה של המציאות, או בזרם זה, אתה לא יכול לדעת. יש פסיכולוגיה ציבורית גם.
לא, נכון, זה סוציולוגיה.
כן. אתה אומר, הפסיכולוג הוא יכול לתת מפתחות, אבל הוא גם לא יכול לקבוע במה יבחר המטופל. בסופו של דבר, לאדם הפרטי יש יותר בחירה חופשית.
אולי הבחירה זה יותר דבר שאי ודאות, אי ידיעה של העתיד בעצם.
אתה אומר שהבחירה זה רק אי ידיעה של העתיד, אבל באמת אין בחירה. לפי איך שאתה מנסח את זה, יוצא שבחירה חופשית היא רק בלוף. נדמה לי שיש לי בחירה. למה?
כי בסופו של דבר, כל מעשה שאני אעשה, שבחרתי בו,
כן.
וזה שבחרתי בו, יש לו
תוצאה. כן, אבל זה ברור שאין לך הכרח לבחור בזה או בזה.
אין לי ידיעה, מה...
לא, לא שאין לך ידיעה. האדם יכול להיות שיש לו כל הנתונים לפניו. ויש שני אנשים עם אותם נתונים, אחד יבחר א', השני יבחר ב'. כלומר, הבחירה חופשית זה ברצינות, זה לא בצחוק. סליחה, כבוד הרב, אודה לך במאוד מאוד, אם תוכל לחזור ולומר, היכן אנחנו עומדים בספר אורות? תודה רבה. אתה לא צריך לבקש סליחה, אני שמח שאני יכול לעזור לך. אנחנו במעדורת מוסד הרב קוק בעמוד ממתת, דהיינו באורות התחייה פסקה ב'. בבקשה. כן, אתה צודק. יש מאורעות היסטוריים שמושפעים מכוחו של אדם יחיד. השאלה היא מה דחף את האדם היחיד הזה. למשל, ניקח אדם כמו אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון שינה את העולם, נפוליאון שינה את העולם. אבל מה זאת אומרת שהוא שינה? הוא עלה על הגל. כן? זה כלומר, יוון של ימי אלכסנדר הגיעה לפסגה תרבותית כזאת, ולעוצמה מדינית כזאת, שרק זה חיכה למישהו אחד שיצית את הגפרור. כן? כלומר, בסופו של דבר לא כך ברור שהיחיד עשה את הכל כאן. יש שילוב. כן? זה בכלל שאלה שההיסטוריינים תמיד שואלים את עצמם כשהם מנתחים תופעה מאורעות גדולים. כאן המהפכה הצרפתית או השואה. כן? השאלה היא, עד כמה אנחנו יכולים לומר שהמאורעות הן תולדה של בחירה מקרית של אדם זה או אחר, או שהם היו נתונים להכרח היסטורי. קשה מאוד להכריע בזה, נראה שהאמת היא באיזשהו מקום באמצע. כן, בבקשה. באר נא את שאלתך, סליחה.
יש בעצם שתי צורות התנהגות. יש צורת התנהגות של הפרט כפרט, שהוא יכול להחליט להחליט אם הוא רוצה להיות כך או אחרת, ויש צורת התנהגות של החברה.
נכון.
ואז, בפורה, אנחנו באים בחשבון עם החברה, ואם ישנו כאן בתוך החברה שהוא אחר, אז נגמור אותו בשביל...
ההפך, ההפך. כשיש התנהגות של החברה והתנהגות של היחיד, אנחנו באים בחשבון עם היחיד ולא עם החברה. כי החברה כחברה, במידה רבה לא הייתה לה בחירה חופשית. כלומר, המצרים, זה שהם שיעבדו את בני ישראל כאומה, זה כמעט היה בלתי נמנע. כי יש חוקי התנהגות של חברות. כשיש מיעוט אתני ששומר על הייחוד שלו בתוך חברה יותר גדולה, הוא יהיה נרדף. השאלה היא, מה המצרי הפלוני הזה עשה? על זה הוא צריך לדין וחשבון.
איפה בעולם הבא, לא? אני יכול להתורד את סבור להשמיד את העמלק. אם נגיד אחד מתוך כל העמלקים האלה, הוא באמת חסיד אומות העולם.
אתה שואל, אז איך התורה יכולה לצוות להשמיד את עמלק כאומה אם יש יחיד בתוך עמלק שהוא חסיד? תשובה, לא אכפת לנו. אותו חסיד עמלקי הוא קורבן לרשעת אומתו. כלומר, הוא שייך לאיזה גורל היסטורי, מצער מאוד, הגורל העמלקי, שצריך לכלות מן העולם. אז הקדוש ברוך הוא ימצא כבר את הפיצוי שלו. זה כבר בעיה שלו. למה זה לא מוסרי? ועוד איך, זה סופר מוסרי. זה מאוד 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 מוסרי להשמיד את עמלק, כי עמלק מביא הרבה מאוד חורבן לעולם. ולכן... לא, אתה לא מבין. אנחנו מוכרחים, אם כן, להשמיד את האומה הזאת, השורש הזה, מן העולם. אז הפרט הזה הוא נתון בתוך מסגרת כללית, למשל, זה כמו שלמשל, תאר לעצמך שיורים מאיזה בית יתומים, או בית יולדות, יורים על סדרות. כן? מה צריך לעשות לפי ההלכה ולפי המוסר? לפוצץ את הבית יתומים או את הבית יולדות הזה, נכון? למה?
זה מלחמה, זה לא...
זה בדיוק זה מלחמה. אנחנו פותחים במלחמה, כי הוא פתח במלחמה. סליחה, ידידיה, אני באמצע שיחה עם... כן? לא.
ללכת לעמלק ולהרוג אותו. השאלה אם יש...
כשיש לנו שלום, ללכת לעמלק ולהרוג אותו? מפה לקחת את זה? אדוני היקר, נראה לי שכבודו לא קרא את הרמב״ם. הוא נקרא את הרמב״ם, הלכות מלכים ומלחמותיהם. כותב הרמב״ם, כדבר הזה. רגע, פסוק. אני לומד רמב״ם. אין עושים, פרק שישי של הלכות מלכים, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו לשלום. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה, שנאמר וכו' וכו'. אני עכשיו מדלג על כמה הלכות. הלכה ד', ואם לא השלימו, או שהשלימו ולא קיבלו שבע מצוות, עושים עמהם מלחמה. והורגים כל הזכרים הגדולים, ובזין כל ממונם וטפם, ואין הורגים אישה ולא קטן, שנאמר ואנשים ועטף, זה עטף של זכרים. באמת דברים אמורים במלחמת הרשות שהוא עם שאר אומות. אבל שבעה עממים ועמלק שלא השלימו, אין מניחין מהן נשמה שנאמר וכו' וכו'. אני לא יודע, בואו נראה מה שכתוב. כן? אבל שבעה עממים ועמלק שלא השלימו, הורגים מהם כל נשמה. נכון? כתוב פורש, אם לא השלים. נכון? וכן אומר במלאק, תמחה את זכר המלאק, ומניין שאינו מדבר אלא באלו שלא השלימו, שנאמר לו הייתה עיר אשר השלימה על בני ישראל בלתי יושבי אחיבי וכו' וכו'. בסדר? אז יוצא לפי זה, שאם המלאק השלים, לא הורגים אף אחד.
נו.
נו. זה תלוי לפי גודל הרשעה של האומה שאתה נלחם בה. ככל שהאומה שאתה נלחם בה, שורש הרשעה שלה יותר גדול, אז כך גם הטיפול יותר אכזרי. לא, זה אכזרי, אבל אכזריות זה לא דבר לא מוסרי. לפעמים האכזריות היא הדרבה, הדבר הנדרש מבחינה מוסרית, ולפעמים דווקא לא. כלומר, היום יש איזה מין טעות מוסרית חמורה. אומרים, תשמע, כשיורים עלינו, אז אנחנו שמים את המוסר בצד ונכנסים בהם. יש פה איזה משהו מאוד חמור באמירה הזאת. מה זה אני שם את המוסר בצד? זאת אומרת שהמוסר זה רק מה שנחמד. מה שאכזרי זה לא מוסר. זה שקר גס. זה פשע מוסרי האמירה הזאת. לפעמים המוסר דורש טיפול אכזרי. כן? יש איזה התייחסות יפה של הרב קוק באגרות ראייה. שאל אותו דוקטור זיידל. רב מוישה דוקטור זיידל, כפי שהרב קורא לו, היה תלמיד ישיבה בטלז. הוא וחברו רב בנימין מנשה דוקטור לוין. רב בנימין מנשה דוקטור לוין הוא זה שחקר את הגאונים, כתב את אוצר הגאונים, הוציא מהדורה מדעית של איגרת רב שריר הגאון, אם שמעתם על זה. אז הוא ודוקטור זיידל היו בחורי ישיבה עם שאלות באמונה. באותם הימים לא היה מכון מאיר, לא הייתה תוכנית אמונה, לא היה כלום. היה רק אדם אחד בעולם שיכול היה לענות, זה הרב קוק. אז הרב קוק גם מתכתב איתם. אז באחת מהאיגרות של דוקטור זיידל, הוא שאל אותו על המלחמות. כן, שהמלחמות שהתורה מדברת עליהן, הן מלחמות אכזריות נורא. אומר הרב, וענייני המלחמות, אני קורא כאן בעמוד קוף, באיגרות ראייה חלק א', וענייני המלחמות, אי אפשר היה כלל בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם. שאז, היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם, ועד רבה היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים, גם על ידי הנהגות אכזריות. כלומר, היה הכרח מוסרי להיות אכזרי מאוד, רק עם ציפייה להביא את האנושות למה שהיא צריכה להיות, אבל לא לדחוק את השעה. ודע שבהלכות ציבור, לא החמירה תורה כלל לדחוק את רוח העם לחסידות. מפני שאז הייתה החסידות הכללית נעשית דרך קבע וחובה, ותכלית התורה היא שתיקבע ההערה השכלית בכוח אהבה ונדבה, וזהו יסוד כמה קולות שיש בדין תורה ביחס לסדרי המלחמות. כלומר, מדוע התורה התירה כל מיני דברים די מזעזעים במלחמה? כי צריך שהכלל יתגונן, וצריך שהעלייה המוסרית תהיה הדרגתית לפי הצורך. ועזיבת האלילים היא נאותה לתעודת ישראל הכוללת, ומובן שמכל מקום, עכשיו פה יש חידוש עצום של הרב קוק, שאין לו שום מקור בהלכה. אבל זה סברה של הרב קוק, סברה של הרב קוק זה גם מקום. הוא אומר, ומובן שמכל מקום היה הדבר מסור לבית דין לראות מצב המוסר של העבודה זרה ההיא. ולא היו כל העניינים שווים. ובעוונותינו הרבים לא נתפרשו לנו הדברים לפרטיהם, ממיעוט השימוש המעשי, מאז איבדנו חוסננו הלאומי, עד אשר ישיב לנו השם יתברך, עתירי תפארתנו במהרה בימינו. כן? זה דבר מאוד מעניין. שכנראה בדין צריך לשבת, ולומר, באוכלוסייה כזאת צריך לטפל בדרגת אכזריות א', ב', ג', סולם האכזריות של הבדין. כל זה על פי החלטה מוסרית. ברור, גם האכזריות להרוג את התינוקות וכו'.
מה?
אז אנחנו נדון. כלומר, אם פתאום המלאק יחלקו לנו סוכריות, אז אנחנו נדון. מה התורה אומרת? התורה אומרת שיש דברים המסורים לידי בית דין. ויש אופנים לדון בדיני בית דין. בסדר? ובדברים המסורים לבית דין, אתה רואה גם שהניסוח של ההלכות ברמב״ם הוא מאוד מאוד כללי, וקשה לדייק בדיוק מה הוא רוצה. איך המלחמה צריכה להתנהל. כן, אוקיי. רק שנייה, אני פה כבר דוחק את הבן אדם כבר 5 דקות. בחירה חופשית, האם תיאוריות האישיות של פרויד אינם בסתירה מוחלטת ליהדות על כל אסכולותיה? לא. בבקשה, כן. סליחה, אני לא מבין אותך. אין צבא בעולם שאיננו פועל על פי נורמות מסוימות. נכון? עכשיו, הנורמות לפעמים הן מאוד נמוכות, לפעמים מאוד נעלות. אבל יש נורמות. אין צבא בעולם כזה. אפילו ג'ינג'יס חאן, כן? השוחט הגדול, הוא נתן הוראות ברורות מה לעשות מתי. כן? בדרך כלל זה היה לשחוט את כולם, אבל לא תמיד. ודאי שלא ייתכן שחייל, אפילו בצבא ברברי, יעשה כל העולה על דעתו. אלא אם כן המפקדים נותנים לו את הרשות. לא? ולכן יש שיקול דעת של השלטון שמשתמש בצבא, מה לעשות, מתי?
שיקול שמשתמש בצבא זה דבר אחד, והעצה לבית דין זה דבר שני, זה השאלה. למה צריך להוציא לבית דין?
מה זאת אומרת? בית הדין הוא יושב עם המלך לפני המלחמה. כן? הוא אומר, יש פה שאלה, מה עושים עם האומה פלונית? למשל, כתוב בתורה, כי תצור אל עיר, לא תשחית את עצה, נכון? רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרטת ובנית לך מצור על העיר אשר אתה עושה עמה מלחמה עד רדתה, נכון? זאת אומרת שעץ פרי אסור לכרות במלחמה. יוצא מלך ישראל ומלך יהודה, יוצאים למלחמה על מואב. מה אומר להם אלישע הנביא לפני המלחמה? כל עץ טוב תפילו. עבר על דברי תורה. שהתורה אמרה שלא להשחית עצי פרי, ואלישע הנביא אומר להשחית עצי פרי. מדוע? כי מואב זה היה יוצא מן הכלל. כלומר, מואב היו כל כך רעים שהיה צריך להשחית גם את עצי הפרי, למרות שהתורה אמרה בדרך כלל לא לעשות את זה. אז זה נקרא בית דין, הוא הנביא, לא משנה.
למה שלטון לא יכול להחליט לעשות מה שהוא רוצה, ולמה צריך בעצם תשובה של בית דין, שיגיד
לו זה מותר, זה אסור, זו השאלה. כי השלטון לא פועל מדעתו, יש הלכה. אני לא מבין את הבעיה שלך. יש כמו שיש הלכות תפילין, יש הלכות מדינה. הרי היה שהרמב״ם כתב 11 פרקים, הנקראים הלכות מלכים ומלחמותיהם. יש 12 פרקים. הלכות מלכים ומלחמותיהם. כן. כן, בבקשה, מה שאלתך, אדוני?
לגבי שאול, אז שאול את המלכות שלו, את זה שהוא השאיר את העמלקי, הוא עושה את זה בניגוד למה שבית דין אמרו, של השנייה, אתמול הרב אמר שלגבי הסברות, איך אני יכול לקבל את הסברה של הרב קוק,
למרות שזה הרב קוק, מקבל אותו, אם הרב אתמול אמר משהו שעם כל הכבוד אפשר לקבל דעה של רב גדול, כמה שהוא יהיה גדול, אם הוא לא מוביל לזה מקור, אם הוא לא מסתמך במקור, אז אם זו סברה של הרב, למה שאני אקבל אותה? טוב, עד כמה שתי שאלותיך. שאלתך הראשונה, האם שאול בזה שהוא השאיר את אגג מלך עמלק עבר על דברי בית דין? לא, הוא עבר על דברי הנביא. דבר נוסף, איך אפשר פה לקבל סברה של הרב קוק אם אין לה מקור? תשובה, סברה ישרה זה גם מקור. כך כותב רבנו סעדיה גאון. דבר נוסף, יש קצת יסוד לדברי הרב קוק, למשל מה שהבאתי לכם מדברי אלישע הנביא במלחמת מואב. נכון? כן. כן, בבקשה.
יש עניין שתדבק במידות השם.
כן.
מכת אויב מתנקם, אלא כמכת האב וכולי, לבנות.
נכון.
אז
כן.
אתה כן.
אתה אומר מה עם זה שצריך לדמות לדרכי השם? דרכי השם זה שהוא לא מכה מכת אויב, נכון? למרות שלא יודע, יש פסוק, הוא שלם לשונאיו ולפניו להעבידו, לא יאחר לשונאו ולפניו ישלם לו. אבל תראו, אני קורא כאן בספר מורה נבוכים את השאלה שלך בפרק, בחלק ראשון, פרק נ"ד. שם הרמב״ם דן ב-13 מידות. כן, השם, השם, אל רחום וחנון. מה זה התוכן של המידות האלה? אנחנו קוראים להם 13 מידות של רחמים. הרמב״ם לא קורא להם כך. הרמב״ם סובר שיש פה 12 מידות של רחמים ואחת של דין. כן? והוא סופר, פוקד אבון אבות על בנים, בתוך ה-13 מידות. האמת היא, יש 13 שיטות איך לספור את ה-13 מידות. יש 13 שיטות במפרשים, איך סופרים את ה-13 מידות. אנחנו משתמשים רק בשיטה אחת, אני לא בטוח בכלל. כן? בכלל לא בטוח. אבל על כל פנים, הרמב״ם הוא אחד מהסופרים, וכאן הוא סופר את המידה ה-13 כמידת דין. עכשיו הוא מסביר כך, למה יש מידת דין? הרי למה משה בכלל רצה לדעת את ה-13 מידות? כי הוא רצה, הוא רצה לדעת איך מנהיגים את העם. מה צריכה להיות ההנהגה של איש המדינה, של המלך? אז אומר כאן הרמב״ם, וראוי למנהיג המדינה, אם היה נביא, להתדמות בתארים אלה, ויעשו על ידו פעולות אלו במידה ובמי שראוי לכך. וכו'. ויהיה, אני כאן מדלג על כמה שורות, ויהיה פעמים למקצת בני אדם רחום וחנון, לא מתוך סתם רגישות וחמלה, אלא כפי הראוי, ויהיה פעמים למקצת בני אדם נוקם ונותר, ובעל חמה, כפי הראוי להם, ולא מתוך סתם כעס. וכולי. אחר כך הוא אומר, עד שיצווה לשרוף אדם, והוא בלתי כעוס, ולא רגוז, ולא שונא לו, אלא כפי שיראה לו שהוא חייב, ותהיה מגמתו להפיק מה שיש באותה הפעולה מן התועלת הגדולה לבני אדם רבים. התבונן נא בפסוקי התורה, כאשר ציווה להשמיד 7 עממים, ואמר, לא תחיה כל נשמה. אכזרי, נכון? שמח לכך מיד ואמר, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיהם וחטאתם לשם אלוהיכם. אמר, אל תחשוב כי זו אכזריות או שאיפת נקמה, אלא היא פעולה שמחייבת אותה המחשבה האנושית. לסלק כל מי שסתם מדרכי הצדק, ולפנות כל המעצורים המעכבים מלהגיע לשלמות שהיא השגתו יתעלה. זה דברים חריפים מאוד, מה שאומר כאן הרמב״ם, כן? הוא אומר, כן, להשמיד את הכנענים, כן, כן, ודאי, לא מתוך שנאה חלילה, אלא אתה רוצה שהצדק ינצח בעולם. זאת חברה מושחתת עד עפר, עד היסוד, חייבים לחסל אותה. ועם כל זה, ראוי שיהיו פעולות הרחמנות והסליחה והחמלה והחנינה, באים מצד מנהיג המדינה הרבה יותר מפעולות העונשין. כי כל 13 מידות הללו, מידות רחמים, פרט לאחת. והיא פוקד עוון אבות על בנים, כי אומרו ונקי לו ינקי עניינו ושירו שלא משרש וכו'.
אמרת 13?
לא אמרתי חוץ מאחת. אמרתי פרט לאחת. פרט לאחת. אז זאת אומרת, שאומר הרמב״ם, הנה פה יש לך הדרכה של התורה. צריך להידמות לדרכי השם. מה זה דרכי השם? 12 מידות של רחמים, מידה אחת של דין. אם יהיה רק רחמים או רק דין, יחרבת את העולם. בסדר? מה? כן, יש משהו שעבד בנפש, נכון. אבל כיוון שמדובר במנהיג המדינה, אסור שהמנהיג המדינה תהיה לו התפעלות, כי אז הוא ינהל את זה עוד יותר גרוע. הוא יבנה את זה על יסוד הרגש. יש לך מנהיג מדינה שיגיד, אני רוצה להיכנס בהם, אני רוצה לראות דם. והשני יגיד, עייפנו ממלחמות, לא רוצה לנצח, נימד. ככה מנהלים מדינה? לא. אז לפחות צריך שמנהיג המדינה יהיה מתנשא מעל הדברים האלה, גם אם הוא שלם על זה מחיר אישי של אדישות או דברים כאלה. בסדר? אבל זה לא אדישות באמת, זה נאמנות לצדק, לערכים. ברור.
אבל כל הדברות הזה שעכשיו יעלו נוגעת,
כן.
בשאלה העיקרית אף אחד לא נגע, כי לעניות דעתי עוד לא הוכרעה אם מותר להרוג אחרים.
מה, האם מותר להרוג אחרים?
לא ילדים אני, לזקנים, אני יודע מה. השאלה הזאת עוד לא הוכרעה.
זאת שאלה בשביל צריך לדון בה בכובד ראש. מתי אנחנו אכזריים באופן חזק, לפעמים, ומתי לא. כן? יש הלכות בזה. גם ההלכות הן משתנות ממצב למצב.
בימינו זה עוד לא
הוכרע. מה לא הוכרע? שישאלו את הרבנים, הרבנים יגידו להם, כן? שכחו המנהיגים שהם צריכים לשאול את הרבנים איך מנהלים מלחמה. לא, בדרג הביטחוני יש עוד לפני ההחלטות, יש ערכי צהל, מה שנקרא, או הקוד האתי של צהל. שזה סוג של פשע לאומי מבחינה מוסרית, מה שכתוב שם. אני ניתחתי את זה פעם באיזה מאמר. ולכן צריך קודם כל לחנך את קציני צהל לערכים מסוימים, ועל פיהם גם ההחלטות נגזרות. בסדר? אבל היום יש איזה, הייתי אומר, מושג נוצרי שחדר למוסר שלנו, שהרחמנות זה המוסר, וכל מה שהוא צדק, דין, משפט, איננו שייך למוסר. זה מה שהיום מקובל, במיוחד אם זה מצטלם גרוע. זאת אומרת, אם יש תמונות שעברו באינטרנט והן מראות זוועה, אז אתה כבר בנחיתות מוסרית. זה באמת שאלה גדולה, מה פתאום הדברים האלה? מה?
דוגמה לגבי האיש שם, שמשמע
הקוד האתי?
דוגמה.
אז כן, שמה כתוב למשל שצהל קיים כדי להגן על אזרחי המדינה. זה סוג של שקר גס. מה? מה? זה צבא, זה לא, הצהל הוא לא נולד בשביל, הוא לא נועד לזה, יותר מזה. להגן על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זה חלק מהקוד האתי של צה"ל. אז לא שאני נגד הדמוקרטיה, אני דווקא בעד הדמוקרטיה. אבל מדינת ישראל לא נולדה כדי להגן על הדמוקרטיה. היא נולדה כמדינתו של העם היהודי. אם העם היהודי החליט, מסיבות שלו, שהמשטר שעל פיו הוא ינהל את חייו הוא המשטר הדמוקרטי, יבוסם לו. אבל אם יום אחד עם ישראל יחליט שהוא לא דמוקרטי, מסיבות שלו. אז מה, כבר אין הצדקה לצהל? יש פה משהו לא בסדר בתפיסה הזאת. טוב. בכלל, זה צריך להבין שמדינת ישראל היא באה בשביל העם היהודי, לדורותיו. הרי מכוח מה הוקם צהל מלכתחילה? בגלל שהיה עם ללא מדינה, שהחליט שתהיה לו מדינה. יוצא לפי זה שהמדינה היא בנויה קודם כל על יסוד האומה, ולא המדינה מגדירה את האומה. יש כמה דברים שצריך שם לשפץ בדברים האלה. בכלל יש שם מושגים עוד יותר בעייתיים. אנחנו לא פוגעים, אולי, סליחה, זה קצת יוצא מהנושא של השיעור הזה, נמשיך?
לא.
אנחנו לא פוגעים באזרחים חפים מפשע. מכירים את הטענה הזאת? אנחנו לא פוגעים באזרחים חפים מפשע. יש פה משהו מאחורי המילים האלה, גאווה שאין כמוה. כלומר, אתה אומר, מי שאני כן פוגע בו, הוא פושע. זה מה שאתה אומר. כלומר, כיוון שאני לא פוגע בחף מפשע, סימן שמי שאני כן החלטתי שמותר לי לפגוע בו, הוא פושע.
זה במצוין.
עכשיו נשאלת השאלה, האם אתה חושב שאתה אלוהים? זה בעצם סוג של עבודה זרה. אתה אומר, אני יודע מי הפושע פה. מה, רק בגלל שיש לו קלצ'ניקוב והוא יורה עליך, הוא פושע? איך אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא שופט אותו? זה שאתה הורג אותו זה לא בגלל שהוא פושע. כי אם הוא היה פושע, היה אסור לך להרוג אותו. היית צריך לקחת אותו לבית משפט, ושם לעשות לו משפט ולהחליט אם הוא ראוי להרג או לא. נכון? כי המלחמה, תן לי לדבר, המלחמה איננה בית משפט. המלחמה זה מלחמה נגד האויב. אתה הורג את השני בגלל שהוא אויב, לא בגלל שהוא פושע. כי לפי זה אתה צריך גם לבחון את עצמך. האם אתה בעצמך מספיק צדיק כדי להחליט שמותר לך לראות על מישהו אחר? אולי הוא יותר צדיק ממך. לך תדע, אולי הוא יתפלל בבוקר במסגד, ואתה במקום זה עשית שטויות בתל אביב. זה באיזו שאלה. המלחמה היא בין שתי ישויות ציבוריות שנלחמות זו בזו. יש פה, אם כן, בעיה בזה. טוב, זה רק בגלל ששאלתם מה הבעיות בקוד האתי. אפשר עוד להמשיך. טוב, בואו נמשיך פה בדברי הרב קוק. קצת באמת סתינו מהנושא. כן, הרב פה מבחין בין הכלל לבין הפרט. שבכלל יש יותר שליטה... כאן הרב קוק מוסיף משהו. וההופעה האינסטינקטיבית, תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה יותר. מה הרב רוצה לומר? שלפעמים ההתנהגות של הציבור היא מודרכת, לכאורה באופן לא רציונלי, אלא בגלל שלציבור יש חוש ריח. כלומר, הציבוריות מעריכה מה טוב לה, מה מסוכן לה וכדומה, על פי אופיה המיוחד. וזה מסביר מדוע לפעמים ציבורים מגיבים באופן שנראה לכאורה בלתי מחושב. כן. כן, בבקשה.
אני לא מבין את זה. הכלל זה לא אוסף הפרטים? זה נראה שכאילו לכלל יש איזו אישיות בפני עצמה. אין איזו חיה כזאת. מה זה חושריה?
אני חוזר על שאלתך. אני לא מבין, אתה אומר. וכי הכלל הוא לא אוסף הפרטים, זה נראה פה כאילו שיש לה כלל איזו אישיות משלו, כמין חיה כזאת, מה זה חוש ריח? הבנתי את השאלה שלך? יפה. תשובה, אכן, צדקת, הכלל איננו אוסף הפרטים. אלא כשהפרטים נאספים מתגלה הכלל, אבל הכלל הוא זה מין נשמה כללית. יש איזו דינמיקה קבוצתית, למשל. כך אנשים כפי שהם מתנהגים באופן יחידי או כפי שהם מתנהגים בהפגנה. ואתה תראה שיש דינמיקה של ההתנהגות בהפגנה שחושפת כוחות שנמצאים ביחיד שהוא מעולם לא היה מפעיל בתור פרט. הבנת? דהיינו, יש מה שנקרא נשמת הכלל. נשמה. אתה לא מבין מה זה נשמת הכלל. נאמר כך. יש, אני רואה שיש פה אפילו ציור, מישהו צייר. כן. אתה רואה פה את הציור השמאלי? כן. אני לא יודע מי צייר את זה. זה ציור יפה. כן. אז אתה רואה שם, כתוב כלל ישראל, נשמת ישראל. עכשיו שמת לב שיש פה קווים כאלה שמתפצלים למטה, כמו גשם. הקווים האלה זה הקשר בין הכלל לבין הפרט. ברור? זאת אומרת, יכולת לעשות את הכלל, הכלל מתחלק, נגיד הכלל מתחלק לכך וכך מיליוני אנשים, ואז כל אחד הוא אחד חלקי 15 מיליון של הכלל. אין? אבל לא כך צייר הרב ערן, ולכן הוא צודק, אלא שיש נשמת הכלל, שהיא כיחידה עצמאית, וכל אחד ואחד שייך אל אותו כלל. למשל, כשהקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני, אנוכי השם אלוהי, חה. למי הוא התכוון כשהוא אמר חה? מה פתאום לכל אחד ואחד? אם הוא היה מתכוון לכל אחד ואחד, היה צריך להגיד אנוכי השם אלוהי חם, ואז הוא היה פונה לכל אחד ואחד. אם הוא פנה אל ח, סימן שמדובר באישיות אחת בלבד. מי היא? הכלל. מובן? ח, ח זה לשון יחיד. חם זה לשון רבים. אמת או לא? זאת אומרת, עכשיו, אם אתה אומר שלמרגלות הר סיני עמדו כמה מיליוני אנשים, אז איך הוא אמר ח? לא, אז צריך להגיד חם, ואז זה לכל אחד ואחד. אלא מה? זה שהוא אמר ח, זה אומר שהוא פנה אל אישיות אחת. דהיינו, נשמת הכלל. מה הקשר לעשרת בני אמן?
נשמה אחת,
בואי. נשמה אחת, בסדר. אני חוזר על הדברים. למשל, בוא ניקח לדוגמה. נחתם הסכם כלכלי בין נורווגיה לבין אירלנד. נשיא נורווגיה חותם, נשיא אירלנד חותם, ועכשיו יש התחייבות כלכלית בין שתי המדינות. עד כאן? בסדר. עכשיו, הנשיאים האלה מתחלפים, או מתים, או מפסידים בבחירות, מוחלפים על ידי אחרים. ההסכם עדיין מחייב? עכשיו, כל אנשי אותו דור מתו. הדור שהיה בזמן החתימה מת. עדיין ההסכם מחייב? כן, מחייב. ודאי שמחייב. למה? כי הוא לא נעשה בין האנשים, הוא נעשה בין הישויות, בין הישויות הלאומיות, אירלנד ונורווגיה. אפשר גם שתהיה הפרת חוזה, אבל זה הפרה. בגלל שכל אחד מבין שהנשיא או אפילו הדור, היו הניצבים בהצגה הגדולה של נורווגיה לדורותיה, ולכן בשם אותו כלל נחתם ההסכם. זה לא בין האנשים. שאם לא כן, כל הסכם בעולם היה בטל 5 דקות אחרי שהוא נחתם, שהרי תמיד יש מישהו שמת. ומישהו אחר שנולד. שיגיד, אני לא שאלו אותי כשחתמו. מובן? לא, אני רוצה קודם כל להסביר מה זה כלל. כן. אז הכלל הוא ישות שאיננה מסתכמת בסך כל היחידים, אלא איזה מין ישות, הייתי אומר, כמעט מטאפיזית, שמתגלה כשהפרטים נמצאים. זאת אומרת, יש יהודים, אז נשמת ישראל גם גלויה. אבל הנשמת ישראל לא חיכתה ליהודים כדי להיות. היא איזה מין ישות מטאפיזית קדומה. איפה היא נמצאת? ברקיה. כן, זה כמו שכתוב, חיה אחת, יש במדרש קונן, חיה אחת ברקיה. עומדת באמצע הרקיה, ושמה ישראל. וחקוק על מצחה ישראל, ואומרת בכל רם, ברכו את השם המבורך, וכל גידודי מעלה עונים, ברוך השם המבורך לעולם ועד. עכשיו, מה עושה החיה הזאת? היא מבקרת בעולם הזה. כשהיא מבקרת בעולם הזה, היא מתלבשת. איזה לבוש היא לוקחת? עם. היא מתלבשת בצורה של עם. ברור? אבל זאת איזה מין חיות שנמשכת מקדמי, מראשיתה של המציאות ועד אחרית המציאות. והיא מתגלה דרך האומה הישראלית. במובן מה שאני אומר. הרקיע הכוונה הקוסמוס, ההוויה בכללה. כן? זה ישות מטאפיזית. חיה כי זה לשון חיות. זה כוח חיים, לכן זה נקרא חיה.
שר?
אפשר לקרוא לזה שר אם אתה רוצה.
מובן?
מה שאני אומר? זה כמו שנגיד, יש בעולם הזה אהבה. יש אהבה או יש אוהבים? האוהבים הם משתמשים באהבה, אבל האהבה היא ערך עצמי, כן? שמתגלה במציאות. נשמת ישראל היא ערך עצמי שמתגלה במציאות דרך היחידים. מובן? זה יותר ברור עכשיו? יוצא לפי זה שזה בכלל לא משנה, נגיד, אם כל אחד ואחד מישראל חטא, אבל הכלל לא חוטא. הכלל הוא למעלה מזה. ברור? טוב, יש פה שאלה. א', מה הרב אומר על התעלותו המוסרית של העולם? זו הכנה ולא הצבועה, ולנגשותה בחלק ממצוות התורה. ב', לגבי פריד, כיצד ניתן לקבל את דחיקתו את הבחירה החופשית למרחב תמרון זעיר למדי? טוב, לגבי התעלותו המוסרית של העולם, הכנה ולא הצבועה, יעוין באגרות ראייה, באגרת של הרב קוק אל דוקטור זיידל בנושא העבדות. ושם הרב מדבר מאוד יפה על הנושא הזה. דבר נוסף, לגבי פריד, בוודאי התכוונת לפרויד, כן? אבל הוא כתב פריד, מה אני אעשה? פרויד, כן, ודאי שאנחנו לא נקבל כל דבר בתיאוריה שלו. אני לא אמרתי שכל מה שפרויד אומר נכון, אבל בשאלה הקודמת שלך אתה שאלת אם כל מה שהוא אומר זה לא נכון. והתשובה הייתה, זה לא נכון שכל מה שהוא אומר זה לא נכון. חם, משמעותו שהוא פונה לכל אחד ואחד, אבל ביחד, שכולם עומדים יחד מולו, כביכול חה. משמעותו שהוא פונה לכולם, אבל כל אחד בנפרד כבני מירון, דן את כולם, אבל כל אחד בפני עצמו. למה הרב לא מסכים עם זה? בגלל שאם זה כל אחד כבני מירון, היה צריך להיות כתוב חם. ויעוין בספר דברים, יש פסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם. אז איך אפשר? וגם לפניכם, לראה זה לשון יחיד, לפניכם זה לשון רבים. אלא הכוונה, ראה זו פנייה אל הכלל. אנוכי נותן לפניכם, זאת ההתפרטות אצל כל אחד ואחד. אהו? מה הבעיה שלך? מה לא עובד?
לא עושה כלבים, זה לא חוזר, זה פחד לא
פרש נא דבריך, זה יעזור לי. זה מה שאתה אומר, אבל זה בדיוק הפוך מה שאני אומר, אני לא מבין את הבעיה. לא, 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 יש פה בעיה. איך הקדוש ברוך הוא, יש פה שאלה, האם יש מצב שהחיה תתקיים והעם לא? תשובה, היה מצב כזה, לפני שעם ישראל הופיע בהיסטוריה, שהייתה החיה הזאת העומדת ברקיעה, ולא היה לה מימוש, לא היה לה הופעה ממשית במציאות. נכון. אז השר הזה באמת יש לו בעיה. כן? וירא ישראל את מצרים מת. מי זה מצרים מת? זה השר שלהם. כן? זה באמת שאלה. יש ביטול השרים. במיתולוגיה הגרמנית הם דיברו על ביטול האלים, שקיעת האלים, דברים כאלה. כן? כלומר, יש להם אינטואיציה כזאת שהנושא של השרים זה זמני. גם אנחנו אומרים את זה. שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו עתה ולא אלוהי האומות. למה הוא לא אלוהי האומות? בגלל שיש להם השרים. עתיד להיות השם אחד לכולם, כשהתבטלו השרים. כן, אז איפה היינו? סליחה, אתה אומר שעוד לא ירד לך האסימון. זה בעיה, כי המושג אסימון, ירד לי האסימון, זה מושג שאומצא אחרי שבוטלו האסימונים בספר בטלפון. ולכן רק אנשים בגיל מסוים יודעים על מה מדובר. פעם היה איזה מין מטבע מחורר כזה, שהיו מכניסים אותו לתוך ה... טלפונים הציבוריים, זה נקרא אסימון. עכשיו, מה זאת אומרת, לא ירד לך אסימון? אני חוזר לדבר. כתוב במעמד הר סיני, נוכי השם אלוהיך. כאילו שהקדוש ברוך הוא דיבר עם מישהו אחד.
כל אחד
ואחד. אבל זה דרשנות, מה שאתה אומר. זה ודאי. כי אם יש קבוצה של אנשים שאני פונה אליהם, אני לא אומר, אני לא מדבר איתם בלשון יחיד. גם עם כוונתי לדבר עם כולם. עם כל אחד ואחד. נכון? תנסה לחשוב, מפקד בצבא, הוא פונה אל קבוצת אנשים והפקודה שהוא נותן היא שווה לכולם. באיזה שפה הוא ידבר? לשון יחיד או לשון רבים? רבים, זהו, אתה אמרת ספונטנית מה שאני אומר כל הזמן. מה שאין כן, אם הוא ידבר לשון יחיד, סימן שהוא מדבר רק עם אחד. ואז השאלה, אם הוא אותו אחד שהקדוש ברוך הוא דימר ריבון והר סיני? יש באמת כאלה שבגלל הקושי הזה אמרו שזה נאמר למשה. כן? שמשה היה שם, אני חושב שמלוא אחד דיבר עם משה. כן? יש כמה קשיים בהסברה הזאת. יותר פשוט להגיד שבאמת כל ישראל עמדו לפניו כאישיות אחת. זאת אומרת, ההבטה על עם ישראל בזמן מעמד הר סיני איננה הבטה פרטית. לכן זה גם מחייב אותי. כי אם זה היה רק אל כל אחד ואחד שהיה שם, אני לא הייתי שם, לא נולדתי עדיין. למה זה יחייב אותי? אלא זה מחייב אותי כי הייתה פנייה אל הכלל שאליו אני שייך. והכלל הוא אישיות אחת. עכשיו זה יותר ברור. יופי, ירד הסימון. כן, בבקשה. כן, ברור. לא אמרתי שלא. אבל זה על דרך האלגוריה, זה פיוטי. כן, טוב.
כשאני מתחבר נגיד לכלל,
כן.
אז הכלל שמתגלה בי, זה בעצם שאני פותח צינור לשמת אומה שהוא מחוץ,
אתה רוצה להיות שאני מתגלה בכלל שנמצא בי ממש. אתה פותח צינור. הרי אדם יכול לנתק את עצמו מן הכלל. יש ביטוי כזה, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. יש דבר כזה. שאדם מחריט את עצמו מן הגורל הקולקטיבי. יש דבר כזה. לצערנו הרב. טוב. נכון, נכון. אבל מכן, נכון. איך אני יכול לכרות ברית עם מי אשר איננו פה עמנו עומד היום? לכבוד מה? מה פתאום שזה יחייב אותו? וישהו שייך אל הכלל. טוב, אז בואו, אחרי כל הדברים היפים האלה נקרא שוב. הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. הפרטים הינם יותר חופשיים, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה יותר. אז מה זה אומר? שלפעמים הציבור מגן על עצמו. איך? דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש, המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מבאדם התרבותי, כן, למשל כשיש צונמי, כל החיות בורחות לפני שזה מתחיל. יש להם חוש כזה, מעריכים. בורחים. כן? אז כמו העופות האינסטינקטיביות יותר מצויות אצלם, הינן מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי. ההכרה הפנימית, הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב, בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, מתגלית בחיי העמים ביחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. ואז, נו אז מה? בואו ניקח דוגמאות. האלילות הרגישה בישראל, ביהדות, את אויבתה היותר גדולה. כן? למה העובדי אלילים כל כך נלחמו בנו? הם הרגישו, גם בלי שידעו בדיוק להסביר, שיש פה אויב מסוכן. את הכוח אשר לפי מידת הגלותו, יצר לה העולם. ותצא שנאה אינסטינקטיבית, עזה לישראל, מכל הגויים. מה?
אילו עכשיו בימינו, דווקא העמים שיותר קרובים באמונה, ביהדות, זאת אומרת, דהיינו, הנצרות והאסלאם, הם השונאים הגדולים
עוד יותר.
שלנו,
יפה.
ואם תגיד, למשל, להינדו, אני אחד מהעמם ממך, הוא יאמר,
כן, משהו כזה. נכון, הערתך היא נכונה, הערתך היא... הערתך תואמת את מה שהרב קוק אומר בהמשך. המינות, מה זה המינות? הנצרות. אף על פי שהשתדלה להינזר מן האליליות הרשמית, מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאליליים, לא הייתה יכולה להתפלש בתוך אומות אליליות, אשר האליליות חדרה בתוכיות נשמתן, דמן ובשרם, כי אם בקחתה לה סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה, יודעת היא יפה שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי הרפוד לה, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבעה המיוחדת, ותוכרח להיבלה בלייה רוחנית ביהדות מקורה, על כן עומדת היא גם כן על נפשה. ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקיה. כלומר, השנאה הנוצרית ליהדות היא דווקא נובעת מקרבתה. כלומר, מפני שהיא קרובה אל היהדות, היא, יש לה סכנה של היבלעות במקורה. ולכן פה היא עומדת על נפשה עוד יותר. עד כאן להיום. שלום.